פעם זה לא כל כך אופייני לרב ציודה, לא שנותן לו ציונים. אנחנו הולכים לדבר על משהו שהוא כאילו איזה דרשה יפה, ברוך השם, ובדרך כלל רגילים להתבונן על המבט הכולל של הרב ציודה על הפרשה, אבל הפעם דרך מילה אחת הרב ציודה רצה נותן לנו מבט כולל, לא על הפרשה אלא על החיים בכלל. ובעזרת השם מקווה שנצליח להתרומם, באמת לרדת לעומקם של הדברים ולחיות אותם. הדברים הם לא קשים להבנה, אבל הם ברוך השם לא קלים ליישום, כי זה הכוונה של החיים. טוב, בכל אופן הכל מתחיל, אומר הרב ציודה רצה לו להתחלה, הפסוק הראשון של הפרשה מדבר על והיה כי תבוא לארץ, נכון? ואומר אור החיים הקדוש על תחילת הפרשה מיד, אמר והיה לשון שמחה להעיר, כן, שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ, על דרך אומרו אז ימלא שחוק פינו. אתם שומעים? חוזר משפט אחד, סביבו נדבר בעזרת השם כמעט כל השיר. אומר אור החיים הקדוש, אומר והיה לשון שמחה להעיר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ, על דרך אומרו אז ימלא שחוק פינו. אז קודם כל אנחנו ננסה להסביר מה זה והיה לשון שמחה, אחר כך למה אין לשמוח אלא בישיבת הארץ, ונקווה שגם נבין מה זה אז ימלא שחוק פינו. טוב, אז עכשיו ברשותכם שתי נקודות קטנטנות בשביל הקדמה, חשיבות העניין, אולי בזמנות אחרת נרחיב, או שבטח כבר רחבתם את זה. דבר ראשון, צריך לדעת שלשון הקודש היא לא סתם מה שנקרא, אומרים לשון הקודש לא בגלל שהשפה העברית, אלא אם נאמר את זה כמו שהכוזרי אומר בצורה ציורית, השפה היחידה. זאת אומרת, אם היינו היום פוגשים את, לא יודע מה, את הרפרשד או את מתושלח או משהו כזה, היינו יכולים לדבר איתו. השפה היחידה שנשארה מבריאת העולם עד היום זה העברית. אחר כך בא דור הפלגה והשם בלה לשפתם, ואז השפות האחרות הן לא שפות אלוקיות אלא שפות שימושיות שאנשים קיבלו תוך איזה שהם, לא יודע מי ישב שם באקדמיה ללשון שלהם והמציאו שלזה קוראים ככה, לזה קוראים ככה. טוב, זה לא חובה להבין, אבל אמרתי בחשיבות העניין, כי הרב ציודה רצה אומר לנו שיש לנו פה הזדמנות. סליחה, עוד דבר חשוב מאוד, שנפקא מינה, כשאתה מדבר שזה לשון הקודש, אז אנחנו מבינים יותר את כל מה שמקובלים עושים, רמזים וראשי תיבות וגימטריות וכו', כי השפה מבטאת לא רק כאילו שימוש, אלא באמת עומק של קודש. עכשיו, עוד הקדמה, אל תיבהלו, לא שיעור בדקדוק, אתם יודעים שדקדוק זה מקצוע מאוד חשוב ולא כולם אוהבים אותו, הוא קצת מייבש, אבל הוא חשוב מאוד. אבל ענייננו עכשיו, רק נחזור על מה שלמדנו בתיכון, שנקרא וו ההיפוך. מה זה וו ההיפוך? בואו נגיד את זה מאוד קצר, כולם יודעים, העבר והעתיד זה דבר מאוד חשוב בכל שפה. אם אני אגיד לכם שמחר הלכתי לירושלים, אתם לא מבינים מה רציתי, האם אני עולה חדש ומתכוון מחר לנסוע, או שאתמול נסעתי ורק במקום להגיד אתמול אמרתי מחר. קיצור, בלגה. אדם, כאילו א' ב' של שפה זה שפחות מה שנקרא לתת זמנים, וכולם יודעים שהיה זה עבר ויהיה זה עתיד. עד כאן חזרנו על הדבר הפשוט, זה לא היה צריך שיר בדקדוק. מה זה וו ההיפוך? יש גם בזה כללים, אתה אומרים את זה, אבל בואו נתחמק מהכללים, מקבל את זה כנתון. בנביאים זה מופיע הרבה, והיה באחרית הימים, והיה ביום ההוא, כן, התקע בשופר גדול. אז זה נקרא ואב ההיפוך, היה זה עבר והיה זה עתיד. עכשיו יהי זה עתיד, אבל ויהי זה עבר. כן, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בימי אחשוורוש, היה כך וכך. זאת אומרת, נותנים תיאור על העבר. טוב, עד כאן נגמר השיעור בדקדוק. עכשיו בא הרב ציודה לצל, ואומר לנו, יש לנו פה הזדמנות לפתוח איזשהו חלון, להתבונן על העומק של לשון הקודש. וברשותכם, אני מתנצל, אני, הדוגמה, אתם מכירים אותי קצת, אז זה כאילו זה החולשה, זה, אני משתדל שהדברים יותר יובנו, אז אני אומר דוגמאות כאילו מהפסיכולוגיה הפשוטה. אני לא פסיכולוג, אני מכיר כאילו דוגמאות מהחיים. אבל ברור לי שהרב צבי יהודה צה"ל וגם הפסקאות שנביא עוד מעט קצת מבעל התניא ומהרב זצ"ל, הם חיו במדרגות של אמונה, ככה, לא סתם כאילו איזה שהם עידוד. אבל לצורך ההסברה אני אומר את זה עכשיו כאילו בשפה שלנו, של היום יום. אז עכשיו ככה, יש כל מיני ביטויים שבאים לידי, יש לזה גם ביטויים ספרותיים, גם פתגמים שונים, אבל בכל אופן המשמעות שלהם, שבהרבה פעמים כשאתה מדבר עם בן אדם ואתה מזכיר לו משהו שהיה, אומר לך זו, מה שהיה היה, כן, העבר מת, נכון, או לא יודע אם זה במרוקאית או לא, לפת מת, לא יודע בדיוק מה זה, אבל זה המשמעות. כאילו, גמרנו, עזוב אותי מהעבר. כאילו העבר עין, נכון, יש פתגם בשם אחד הראשונים, העבר עין, העתיד עדיין, כאילו עוד לא בא, וההווה כערף עין. זאת אומרת, אתה יכול להתכחס לזה גם כאילו באיזו משמעות טיפה פסימית, כאילו גם ההווה הופך ישר לעבר, אז בעצם אתה לא יכול לשלוט על כלום. בכל אופן, ההתייחסות שלנו אל העבר, שבעצם אנחנו לא יכולים לשנות אותו. עכשיו, בואו נעבור לדוגמה אחרת, ואני לא רוצה להאריך, כי זה לא דוגמה חיובית, אבל לצערי אני חושב שכולנו מכירים ברמות שונות כל מיני אנשים מעין מה שאני הולך לומר. אתה בא למי שאומר לו, נו, מה נשמע? על הפני, למה, מה קרה? הביוב פה זורם וזה. ואני אומר לו, נו, ומה, מה קורה? אני אומר, עזוב. אני אומר לו, פנית לעירייה, עזוב, אין לי מי לדבר. כתבת מכתב לזה, חזור, חבל על הזמן. זאת אומרת, הבנתם מה אני מנסה לצייר. כאילו איזה מין אנשים שכאילו לא נותנים שום סיכוי שמשהו ישתנה. לעומת זאת, רוב בני אדם, ברוך השם. כשאתה שואל אותו, מה נשמע, כל מי זה, אבל בעזרת השם יהיה טוב. אשמח מה, חוץ מה שבעזרת השם, כמו שאנחנו שמחים שהקדוש ברוך הוא איתנו, אבל למה אנשים בדרך כלל יותר אופטימיים לעתיד? אז חוץ מתקווה, שזה דבר חשוב, זאת אומרת שאדם רוצה שיהיה יותר טוב, אבל אני אומר, זה סתם, אבל אין לו על מה להישען, סתם, הוא מקווה, כאילו חזרתי רק על המילים. אבל יש גם משהו עמוק במהלך החיים. כשאדם אומר, כן, אני סובל מזה וזה, אבל זאת השם, אני אלך לרופא וימצאו מה יש, הוא יטפל ונפתור את הבעיה. הבנתם מה אני מנסה לומר? זאת אומרת, ההסתכלות על העתיד היא הסתכלות ורודה יותר, לא בגלל רק שאנחנו מקווים שיהיה יותר טוב, אלא בגלל שבאמת יש לנו סיכוי לשנות את העתיד, כי הוא עוד לפנינו, ויש לנו יכולת לפעול עליו, ולכן אנחנו יכולים לא סתם לקוות, אלא להאמין שגם יהיה יותר טוב, ולכן יש לנו אופטימיות. ברוך השם, זה רוב האנשים. אבל בואו נחזור לדוגמה השלילית שדיברתי, ואני לא רוצה להאריך בה. אותו אדם, יש לזה גם כן מילים יפות, אולי תעזרו לי, לא יודע, אמרתי זה אתמול אשתי, אמרה לי, קוראים לזה פטליסט, לא יודע בדיוק מה. כאילו אנשים אומרים, גמרנו שהמציאות לא תשתנה, ולכן הם מאוד פסימיים בהרבה תחומים. עכשיו בואו נחזור לשיעור בעברית. אמר לנו הרב צבי יהודה זצ"ל, סליחה, שכחתי את המשפט הכמעט הכי חשוב. דיברנו על וו ההיפוך, אבל חז"ל אומרים, והיה לשון שמחה, ויהי בימי זה לשון צער. כן, זה הגמרא מסכת מגילה, שאומרת ככה, ויהי זה לפעמים צער, לפעמים לא, אבל ויהי בימי תמיד לשון צער. ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רע, ויהי בימי אחשוורוש, היה אמן. כן, ואי בימי עם רפל, הייתה מלחמה. קיצור, ואי בימי תמיד צער. זאת אומרת, עכשיו נזכרתי, אז סליחה, אבל עוד השלמנו איכשהו בזמן. אומר רב צבי יוצא, למה ואי לקחת ואי בימי, זה נקרא לשון צער. ואי אמרנו זה עתיד. סליחה, יהי זה עתיד. ויהי זה עבר. לקחת את העתיד, להפוך אותו לעבר, זה צער גדול. מה זאת אומרת? לקחת את העתיד שהוא בר שינוי. ולהפוך אותו למציאות כאילו כבר שאתה לא יכול לפעול עליה, כי זה כבר, כמו שאמרנו, העבר הוא מה שהיה היה. להתייחס אל העתיד כאילו שאתה לא יכול לשנות, זה צער גדול. עכשיו בוא נעבור לצד השני, שהרבה יותר חיובי. לפעמים אתה אומר למישהו, עזוב מה שהיה היה, תשכח מזה. הוא אומר לך, מה תשכח מזה? אני מכל טעות שהייתה לי, אני מפיק לקחים. אני לומד מזה, אני מפנים, זה חלק מהחיים שלי, לא שאני מתשמח על מה שהיה. אבל לקחת את העבר ולהשתמש בו לעתיד, זה לשון שמחה. זה בעצם גם יסוד התשובה. לכן אני אומר, זה לא סתם איזו דרשה יפה, אני די משוכנע שהרוצה לרצה לא רק בגלל שהפרשה שלנו מתחילה במילה והיה כי תבוא, זאת אומרת, והיה לשון שמחה, זה לא רק בגלל איזושהי התלבשות על מילה, אלא באמת נקודה מאוד יסודית שהיא כנראה מקרינה לנו בכלל על החיים ובמיוחד בימי התשובה. אם כן, אז מה שהיה נראה כעבר מתגלה בעתיד, זה שמחה גדולה. לכן, והיה ביום ההוא, נכון יהיה הרבה את השם. אבל אני אומר לכם, גם בזה יש כללים, מתי אומרים וו ההיפוך, מתי לא, כמו כל דבר של דקדוק. אם כן, אז הצלחנו להבין קצת מה זה והיה לשון שמחה. אבל, ברשותכם, עכשיו בואו ננסה להבין קצת יותר את מה שאומר אור החיים הקדוש, אומר והיה כי תבוא לארץ, שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ. כן, אומר והיה לשון שמחה, אין לשמוח אלא בישיבת הארץ. כאילו מה, רק בארץ ישראל אתה יכול לשמוח. אתה עוד לא חושב שאנחנו ציונים וזה, ואנחנו מזדהים עם הרעיון, אבל בכל זאת, קודם כל, אתה יכול להגיד בציניות, דו-כיווני, זאת אומרת, לא חס ושלום, רק בשביל השאלה, אני אומר, יש גם אנשים שגרים בארץ ישראל ונראים לא שמחים, ויש אנשים שגרים בחול ונראים שמחים, זאת אומרת, לא המיקום הגיאוגרפי יוצר לאדם את תכונות הנפש, לכאורה. לכן, צריך להבין קצת יותר מה מתכוון הקדוש הזה, כן, כשאומר את המשפט הזה. אז עכשיו ברשותכם אני רוצה ללכת פה בשני שלבים. אחד, אני לא כזה בקיא בדברי בעל התניא, אבל באגרות של שנור זלמן מלאדי הפנה אותי הרב ישעיהו דורון. פעם למדתי איתו, אני כבר לא זוכר מה, אבל הוא הזכיר לי את זה, אז הוספתי את זה פה בכתב ידי. הוא דן על המחלה שהחסידות מתמודדת איתה בהרבה... זאת אומרת, הרבה מהחסידות מתמודדת עם העניין של עצלות, והוא מביא פה, ורפואת האמת מכל לזה, כוונה ממחלת העצלות, מה שנמנו וגמרו רופאי האמת, חז"ל, באומרם, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך שמחה של מצווה. טוב, אז גם השאלה, אז איך עושים את זה? איך מגיעים לשמחה? אתם יודעים הרי שכאילו במרכאות שאלת המיליון דולר, הרבה אנשים היו מוכנים לשלם הרבה, כאילו איך להגיע לשמחה. ברור שזו שאיפה גדולה של אנשים. כאילו, הכסף הוא לא מטרה. אנשים רוצים להגיע לשמחה. טוב, בכל אופן אומר, דברי חז"ל באומרם, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה, שהם דברי תנחומים שבנביאים ודברי חז"ל, מגאולת ישראל ומעלתם העתידה לבוא במהרה בימינו אמן. כן, זה דברי בעל התניא באיזה מכתב שהוא שולח, לא זוכר למי. זה לא פשוט, אבל הבנו כיוון. ואותו אני רוצה קצת להסביר, ואחר כך נוסיף עוד קצת דברי הרב. בואו נקרא אותו ברצף, כי הפסקתי. הוא אומר, רפואת האמת מכל זה, מה שנמנו וגמרו רופאי האמת חז"ל, באומרם, אין עומדים להתפלל אלא מתוך שמחה של מצווה, שהם דברי תנחומים שבנביאים ובדברי חז"ל, מגאולת ישראל ומעלתם העתידה לבוא במהרה בימינו אמן. טוב, אז אתה יכול להגיד, אתה יכול לפנות ליהודים ויגיד לו, תשמע, בעזרת השם עם ישראל יגאל, תראה שני בנבואות כאלה הבטחות גדולות, שבסופו של דבר אנחנו נחזור מהגלות ושאנחנו נהיה מאוחדים ושנהיה שמחים ונערים וזקנים כן יחיו ביחד, כל התיאורים היפים בספר ישעיהו ולא רק ישעיהו, ואתה יכול באמת להתעודד. אבל כאילו אם היית יכול לשאול את בעל התניא, אני חי עכשיו פה ברוסיה ואני יודע מה, ובאמת מכל הדברים שאני מאמין שהם יבואו, אבל עכשיו איך זה פותר לי זה שהפריץ הולך להכניס אותי לכלא בגלל שלא שילמתי לו את דמי החכירה? אתם יודעים כמה יהודים סבלו, אבל לא צריך להגיע לרוסיה, סתם, כל מיני יהודים, אגיד לך כאילו מה, זה שעכשיו אני מובטל כבר 8 חודשים, אז גם אם המשיח יבוא, זאת אומרת כאילו, או כל, גם אם אני מאמין שיבוא, לא בטוח שיפתור לי את הבעיה, בחוץ זה בינתיים, מה אני עושה? מה אני מתכוון? זאת אומרת, זה כאילו, אם אנחנו מנסים לכוון שכאילו השמחה זה שיהיה לאדם טוב בחיים, אז לא כל כך מבינים מה אומר פה שזה, הם יודעים להתפלל עליהם מתוך שמחה של מצווה. קודם כל, מה זה שמחה של מצווה? צריך להגדיר יותר. אז עכשיו, ברשותכם, אני צילמתי אתמול איזו פסקה, כדרכו של הרב, אתם יודעים, דברים עמוקים, גדולים, זה החיים שלו, זה לא סתם איזושהי יצאה פסיכולוגית, אבל אני רוצה לקרוא פה כמה שורות, ואחר כך עם הרב לחזור קצת לדברי בעל התניא, ואני מקווה שאני אוביל את עצמנו בדרך הנכונה. זה מתוך מוסר הקודש. אומר הרב, ביסוד הכללי, אדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות, הממלאות את כל מהותו, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי. שזה מוריד את האדם לעומק הקטנות. ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים המסובבים מזה. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים להכללות. לכללות הכל, לכללות העולם, לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות שלו בצורה הראויה. וכל מה, עכשיו זה הדגש, כן? יכול עכשיו לרשום, זה קצב הכתבה. וכל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. שומעים? כל ההקדמה היה בשביל להבין איך הרב מרגיש שככל שאדם יותר כללי, הוא יותר שמח. אז תראו, במילה אחת, ואחר כך אבל צריך הרבה עבודה ליישם את זה, אז אפשר להגיד כאילו פרופורציות. אז בואו נגיד את זה במשל, שוב מדי פשוט, צערי בזה גם כן אתם בטח נתקלתם עם אנשים מסוימים, שאתה פוגש אותו, מה נשמע, מצורח, למה? הבוקר הקומקום החשמלי התקלקל והוא לא הספיק לשתות קפה. טוב, זה באמת בעיה רצינית, אבל בכל זאת, בואו, אנחנו נתכנס לפרופורציות, לא ברוך השם, יש לך אישה, ילדים, עבודה, פרנסה, נחמדים, כולם, אתה חי, אתה בריא, כן, לא צריך להאריך עכשיו בכל הדברים הטובים שברוך השם שקורים לנו כל יום. אבל מה, בגלל איזה משהו, הוא אמר לו איזה מילה, אמרנו, טוב, מה זה, כמו צזזית כל היום. אז אני אומר לך, אני אומר את זה כאילו ברמה הפסיכולוגית, אבל זה לא פסיכולוגיה. זאת אומרת, כשאדם נכנס לפרופורציות של החיים, זה לא רק שעכשיו הוא מעמיד את זה במקום הנכון, אלא באמת הוא אומר, תשמע, יש איזושהי בעיה קטנה ביחס לכל המכלול הכמעט שלם והטוב, ובזה אני יכול לשמוח. אז אמרתי זה בתור משל, אבל בואו נחזור רגע. יכול להיות שאדם, שאם הוא חי את סגולת ישראל, את השמחה הגדולה, קודם כל שהוא חי, ושהוא שייך לעם הזה, והעם הזה הוא חלק מתהליך גדול, והוא, תכף תראו גם איך אני אבטא את זה יותר גם דרך הפרשה בעזרת השם, הוא הבטיחו לו גם בנביאים וגם בדברי חז"ל גאולה ושלמות ועבודה רוחנית נכונה, והוא מרגיש שייכות לדבר הגדול הזה, וזה מה שמעסיק אותו ועל זה הוא חושב, באופן טבעי הוא יהיה יותר שמח. טוב, כדי להגיע לזה, זה לא פשוט. זה לא, מה שנקרא, קבוצת הוראות, זאת אומרת, זה לא לקרוא, מה שנקרא, בחובות וזכויות החייל, אומרים לך, תהיה שמח, תחשוב על כלל ישראל, פתאום אתה זה. כי באמת, כדי להגיע למצב כזה של חשיבה, זה גם כן מדרגה רוחנית, אבל מדרגה רוחנית שנותנת שמחה. וברשותכם, נחזור רגע למה שהרב אמר מאוד בקצרה, שכל אלה שכל רעיונותה סובבים תמיד רק על דבר גורלו הפרטי, זה מוריד את האדם לעומק הקטנות ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים. וצר לי לומר, יכול להיות גם אנשים רוחניים שחיים בצורה פרטית. מאוד חשוב להם כמה הם ילמדו, אם הם יצליחו להעביר שיעור או לא יעבירו שיעור, ואיזה פרסומת או פרסומת שלהם, בכלל זה כבוד וכו', זה כבר לא, זה לא רוחני. אבל גם אם האדם כאילו רק עסוק בעצמו כל היום, זה מכניס אותו לצרות, ואז הוא חסרה לו השמחה. והוא לא מבין, כל הזמן הוא רודף סביב עצמו ולא יוצא מזה. אם כן, מה שניסיתי לומר פה, בדברי בעל התניא, ואני מקווה שמה שהבאתי, עוד פעם, זה צריך זהירות, כי הרב לא אומר שזה דברי בעל התניא, ובוודאי שהרב בעל התניא לא אומר שזה דברי הרב. אבל אני הקטן מרשה לעצמי קצת לחבר ביניהם, ולומר שיש פה באמת איזה מהלך גדול, שבא ואומר לך איך להגיע אל השמחה. אז באמת, בואו נחזור למשפט של הרב, לא בגלל שיותר חשוב, ככל שהתפיסה הכללית יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. ועוד משפט שאמרנו קודם שם בעל התניא, התבוננות דברי חז"ל מגאולת ישראל, זה מביא את האדם לשמחה. למה? כי זה הוא מראה לו על המעלה הגדולה של השייכות. באמת לזה כבר מה שנקרא מביא אותו לשמחה של מצווה. השמחה של מצווה זה מוציא אותו מהעצבות, כי העצבות היא יוש. נכון, עם זה התחלנו. נכון, אומר והיה לשון שמחה והיא לשון צער. כי לקחת את העתיד, להפוך אותו לעבר, זה יאוש. אתה לא מאמין שתצליח לשנות, אף אחד. לצערנו, זה לא רק ביחס לעירייה, כאילו כמו שכל מיני אנשים אומרים, זה גם אנשים מתייחסים ככה לחברה. ועוד יותר לצערנו, שהרבה פעמים ככה הם מתייחסים אל עצמם. מסתכלים על עצמם בבוז כזה, עזוב, כל כך הרבה פעמים ניסיתי להשתנות ולא הצלחתי, עזוב, זה אבוד, כנראה, אצלי, אני מקרה אבוד. טוב, אבל חזרתי שוב לצד הפרטי, אפילו שהוא חשוב לצד הפרטי. בואו ברשותכם, אני עדיין מנסה להבין, אז מה אור החיים הקדוש אומר, ואומר והיה לשון שמחה, שאין לסמוך אלא בישיבת ארץ ישראל, כי אומרו אז ימלא שחוק פינו. עכשיו ברשותכם אני רוצה לעבור רגע לסוף המשפט, ולנסות להבין קצת למה אין לסמוך אלא בישיבת ארץ ישראל. אז, אבל לסוף המשפט הוא אומר, כן, כי אומרו אז ימלא שחוק פינו. אז ברשותכם להזכיר משפט שאומר רבי שמעון בר יוחאי, משפט מאוד חשוב. הוא אומר, אסור לאדם למלא פיו שחוק בעולם הזה, שנאמר אז ימלא שחוק פינו. זאת אומרת שיר המעלות שהוא השם את שיבת ציון, אז ימלא שחוק פינו. נו, ועד אז? אז אתה לא יכול למלא את פיו שחוק. למה? כי השמחה לא שלמה. אז בואו ברשותכם אתן לכם דוגמה ילדותית. היא גם היא פשוטה מדי וגם באמת קרתה לי בילדות, אבל בגלל שהיא אותנטית. אז אני מקווה שאולי זה ייבטא. כשהייתי בכיתה ז', אז ממש כמה ימים לפני הטיול השנתי, שזה אירוע מאוד גדול, נפטר אבא של חבר מהכיתה, והחלטנו שלא לא יוצאים לטיול. אבל לא נעים. מה, הוא יושב שבעה ואנחנו נלך לטייל. ואותו חבר, הוא היה באמת ילד טוב, הוא אמר, לא, מה פתאום, תצאו, אני לא רוצה שכל הכיתה תפסיד בגללי וכו'. אבל לא יצא. ואני חושב שצדקנו. למה? איך אתה יכול לשמוח כשחבר שלך כל כך עצור? עכשיו, רק לשנייה אני מנסה להיות ציני. מה, ואם אנחנו לא נצא לטיול, אז אבא שלי יחזור? ברור שלא, גמרתי כבר להיות ציני, נכון? לא צריך אפילו להגיד את זה. אלא זה סוג של שותפות. כשאתה חי את האווירה בצורה נכונה, אתה מבין שיש מצבים שאתה לא יכול לסמוך. טוב, אז בואו, גמרנו ככה עם הדברים העצובים. זה קצת מה שמשה בר יוחאי מבטא. איך אתה יכול לסמוך שמחה שלמה כשבית המקדש חרב, כשעם ישראל בגלות, כשיש כל כך הרבה מחלוקות? איך? זה היה צריך להיות מצב טבעי, שאתה בכלל לא צריך להגיד לך את זה. נביד המלך ברוח קודשו אומר, כאילו באמת בשמחה גדולה, שוב השם, שיבת ציון, היינו כחולמים, כן, שהתגשם החלום הגדול שכולנו מאמינים בו. אז ימלא שחוק פינו, אז ימרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה וכו'. כל מה שאנחנו אומרים תמיד. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר פה, שאמרתי את זה קודם במילה אחת, הפרופורציות הן נותנות לאדם את השמחה, ולא רק במובן שתיכנס את הפרופורציות שלה, של הבעיה שלך, שבאמת יתברר לך שלא כל שפה זה סרטן, כן? ואורך השם, ולא כל כאב הציפור נשאר צריך להשמיד לך את החיים וכדומה. זה לא רק זה, צריך גם ללכת הפוך. הגוף או השייכות שלך היא כל כך בריאה וגדולה וחזקה, שזה בעצם מה שיוביל אותך לשמחה והשלמות. אם כן, עכשיו בואו נחזור על העניין שאני הקטן, מה שאני מנסה, אני חושב שזה מה שעולה פה מתוך דברי הרב צבי יהודה זצ"ל. ארץ ישראל היא לא מיקום גיאוגרפי. ארץ ישראל היא היסטוריה. כשאנחנו רואים על ארץ ישראל, אנחנו בעצם מתבוננים וישר, עוד פעם, לא לכל אחד זה קורה, גם לי לא, כן? אבל אתה נזכר באברהם אבינו, ביצחק, ביעקב, וביהושע בן נון, בשאול, בדוד, בצהל, ובמדינה, וקיבוץ גלויות, וכל מיני דברים. אתה אומר, ארץ ישראל היא רעיון, היא שייכות. וממילא אדם שחי ככה, שיש עם, ולעם יש ארץ, וזה בא לידי ביטוי, בשייכות אל הארץ ישראל. וכאן אני רוצה לומר עוד כמה משפטים שהם מאוד מאוד פשוטים. נפגשתי פעם, חבל שלא שמעתי אותו על קשר, כי נראה לי באמת יהודי יקר, לא חושב, בתקופה של העלייה הגדולה מרוסיה, לא האחרונה, הקודמת, ככה של... אז היה אחד, הזמנו, אני חושב, זה היה בפסח, הזמנו אלינו, הוא עולה חדש, הוא היה אלוף משנה בצבא הרוסי, מפקד טייסת, השתתף במלחמת העולם, ככה, ובכל אופן, הוא אומר לי, כן, הוא היה קומוניסט וכל זה. הוא אומר לי, הסבא שלי תמיד היה אומר לי, תשמע מה שאני אומר לך. תזכור, בסופו של דבר כל היהודים יבואו לארץ ישראל. וכולנו הסתכלנו עליו, לא זוכר את המילה, אבל זה היה בערך כאילו משוגע. על מה אתה מדבר? הוא אומר, היום אני יודע שהוא צדק. כן, דברתי כבר על פרופורציות של עשרות שנים, בין הסבא שאמר את מה שכאילו בתחילת המהפכה הרוסית, שהיה קשה למישהו להאמין שיצליחו להרים ראש מהדבר הזה. טוב, זה רק משפט אחד, רק טיפה להמחיש. אבל בכל זאת אנחנו צריכים, טוב, הרב זה ברור, הוא חי ככה, וזה בעצם זה מה שהחזיק דורות על דורות את כל היהודים, האמונה הזאת שהם יחזרו לארץ. ותשאל מה הם ראו, במה הם נחזו, כמה שאנחנו לפעמים נוצרים לנו איזה שמין חולשות שלא נדע, שברוך השם אנחנו כבר פה ורואים את ההתקדמות כל הזמן, פה ושם יש גם קצת, נקרא לזה אולי נסיגות או משהו כזה, אבל מה יש להשוות לה, או לסבא שלנו או לסבא רבא שלנו, כן, כל אחד לפי הגיל שזה לא משנה, אל תפסו אותי במילה, מבינים את רוח הדברים. אז צריך לדעת שכשאנחנו באים ואומרים אין לשמוח אלא בשמחת ארץ ישראל, כי ארץ ישראל היא ביטוי רעיוני של שייכות לעם. עכשיו, אחרי שאנחנו אומרים את הדברים האלה, שמשפט קצר של אור החיים הקדוש שדיברנו עליו כחצי שעה, עכשיו תראו פשט, והפשט הזה הוא מופיע בהרבה הרבה ספרים, ורק אני מזכיר לכם את זה שפסוקים שאני הולך לקרוא עכשיו גם אומרים אותם בהגדה של פסח את רובם. מה? הרמי עובד אבי. אבל בואו שנייה נחזור טיפה ככה לוודא שאנחנו יודעים מה קורה פה. והיה כי תבוא לארץ ולקחת מראשית כל פרי אדמה, וקיצור זה מצוות הביקורים, ובאת אל הכהן, ואז אתה מתחיל הגדתי היום כי באתי אל הארץ ומשווה השם למותן לתת לנו, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. עכשיו אני מצטט, קורא את הפסוקים מפנים. רק שנייה נזכיר לכם את סיטואציה, יהודי עלה לירושלים עם כמה תיינים או אשכול ענבים, ובאמת משהו האשכול הזה, אתה יכול לבוא ולהגיד יש פה הכרת הטוב. מה זאת אומרת? כמו שיהודי זכה באיזשהו עבודה טובה או באיזושהי פרנסה, אז הוא מודה לקדוש ברוך הוא. טוב, זה הדבר חשוב להודות על מה שקיבלת, אבל תשמעו מה הוא אומר. ארמי עובד אבי, כן, מזכיר את לבן ארם, וירד מצרים, והיה גורשם במתי מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורב, ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, וניצק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לוחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה ומורה גדול ובאותות ובמופתים, ויביאנו אל המקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש, ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי השם. והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. אז עכשיו שוב, כבר פעם שלישית שאני ציני היום, סלחת לי, מה זה מעניין עכשיו כל ההיסטוריה בשביל האשכול הנביאים שלך? מה אתה מתחיל לספר לי עכשיו ליציאת מצרים? מה זה קשור? בסדר, כאילו אתה יכול להבין גישה מוסרית, היה לך יבול טוב, אתה דבר ראשון משייך את הבכורה, את, ה... כן, את ההתחלה אל השם. אני לא מזלזל במוסר שאמרתי עכשיו, אבל מה זה? וענית ואמרת, וירא אותנו ויוציאנו ממצרים. אלא יהודי בא עם אשכול ענבים, זה ההמשך של ההיסטוריה. הוא זוכר שהיינו במצרים ועינו אותנו ויצאנו ובאנו, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה שנתת לי השם. זה אין שמחה על ארץ ישראל, ואז ושמחת בכל הטוב, כי באמת אתה הופך להיות יהודי כללי.
אתה חושב שזה
מתנה ממך. כן, וגם שזה לא רק להגיד תודה מקומית, אלא באמת משהו יותר כללי. וזה לכאורה פשט. כדי שיהודי באמת יהיה שמח, הוא צריך להיזכר בכל ההיסטוריה. עכשיו, זה לא קל, מה שאמרתי. לא התכוונתי עכשיו להגיד שבגלל שקראנו את זה, עכשיו קיבלנו רצפטים לשמחה. אבל רוח הדברים, ומקווה שלא הערכתי יותר מדי ושהבאתי את התועלת למה שרצינו. אז קודם כל, עוד לפני שאנחנו מסיימים, עוד טיפה אני גולש. יש פה עוד בפרשה, הרי חוץ ממצוות הביקורים, ואחר כך יש פה עוד עניין גם של שלא נדע הכללות, כן? ממש מפחיד, רק לשמוע על זה זה מפחיד. לא מקנה במי שצערנו גם עבר את זה, מקווה שכבר הכל מאחורינו. כללות נוראיות. אבל באמצע הכללות, איך הרב צבי יהודה אומר, כאילו בתוך הערמה של הזבל, כאילו של הכללות, לא עכשיו תורה זבל, חס שלום, אלא כאילו כל הכללות הנוראיות, אז מופיע כאילו תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ותו לבב מרום. זאת אומרת, העניין של השמחה הוא עניין מאוד מאוד מהותי, הוא לא איזושהי תוספת. טוב, העיקר שתעשה כאילו עוד צבע יותר יפה, או אני יודע מה, ככה עוד איזשהו מוזיקת רקע או משהו כזה. אלא באמת העניין של השמחה, משמע מפה, שזה הגורם לנפילה הרוחנית שגרמה אחר כך לגלות, שגרמה לכל הכללות הנוראיות. טוב, אז כמובן אנחנו צריכים לסיים את דבר טוב, ובלי נדר הדבר הזה יותר בשבוע הבא, כי הכללות שלנו מסתיימות לדבר כאילו ממש מחזירות אותך ברברס עד נקודת ההתחלה כמעט, שלא נדע, כן, ושבחה השם מצרים באוניות ותרח אשר אמרת לך לא תוסיף עוד לראותה. אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה. אז כמובן צריך לזכור שהנחמה שלנו זה הברית, אבל אין פה כמו בפרשת בחוקותיי, אז אחרי כל הכללות הנוראיות שם, אז יש כמה פסוקים, ואף גם זאת, ביותם ארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקים, כאילו איזה פסוקים מעודדים כאלה. אבל כאן, בלי נדר, דבר הזה בשבוע הבא, אומר הרב צבי יהודה צל בשם הרדב"ז, כדי שלא תחשבו שבאמת שאנחנו נשארים ככה, פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם, לעברך בברית השם אלוקיך ובעלתו, הברית, זה הנחמה שעליה אנחנו מדברים ואותה אנחנו מחפשים. זאת אומרת, לא סתם נחמה שיהיה טוב, אלא הברית בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. ולענייננו גם היום, עיקר הדגש שלנו היה שהברית היא כוללת גם את המפגש עם הארץ. והתחלתי לומר קודם, עוד פעם זה עניין של הרגשה סובייקטיבית, אבל אני מקווה שאני מייצג הרבה אנשים. קשה לנו לחיות במדרגה הזאת שאמרתי, כמו שהרב זצ"ל הוא אורח חיים הקדוש, שממש דרך ארץ ישראל אומרים את כל ההיסטוריה. אבל משהו מעין של המעין, אני מקווה שכל אחד מרגיש בירושלים. זאת אומרת, אני הקטן, הרבה פעמים, כן, אתה בא לכותל, אתה מקבל פרופורציה. כאילו אתה אומר, איזה גודל, ולמה אתה בא, נכון? בעיקר, לא בגלל שזה מקום קדוש, אתה רוצה להתפלל. בגלל שיש לך שם ציפיות. של העתיד, ואתה אומר 2000 שנה ככה הכותל עומד ומחכה, ואנחנו מאמינים שהכל יתקיים, נכון? ובכלל שאנחנו יכולים לדמיין כן עוד מה יהיה למעלה, אז אתה נכנס לפרופורציות, כאילו איפה הצרות שלך ואיפה עם ישראל הולך בתוך כל המהלך הגדול. אז בעזרת השם שנזכה, קודם כל אמרנו יסוד התשובה זה להאמין שגם את העבר אפשר לקחת ולשנות, להשתמש לעתיד, עד כדי כך שבתשובה מאהבה אפילו זדונות הופכות לזכויות, ממש להפוך את כל העבר למשהו חיובי, בעזרת השם, שנזכה.